שאופי קצת תמוה. לא בזה שהנושא של עצמו הוא מוזר, הוא חריג. להפך, הנושא שלנו היום היא יסודות בראש של הרב, ומי שקצת יש לו שיח ושיג, יד ורגל בעולם הפיננסי, נדל"ן וכדומה, יודע כמה עלו הממסד שהעיוות לא יהיה קיים, עד כמה זה מקשה על יכולת לקנות ולמכור בצורה נוחה ופשוטה. בצד אחד אנחנו נעסוק בצורה קצת דחוסה בנושא שחילי בהווי, לא בעולם העתיק, כפי שאנחנו רואים בהרבה סוגיות, ולא בעולם בימי הביניים, גם בעולם המודרני. אז לא כל יום כל אחד נזקק לכך. אבל בראייה כוללת מדובר בפן מרכזי של עולם הפיננסי. זה מצד אחד. והמאמץ שלנו לעשות סרטט עבור הציבור העקרונות והיסודות של הממסד של הרב, צריך קצת לתפוס לפיים, ויש גם בסוגיות גם בראשונים, אותם עקרונות, אותם יסודות, שאירו לנו את הדרך, הן בנושא הזה של עצמו בגדול, והן בסוגיות ספציפיות, כמו סוגיה כאן בקידושין, שהנושא של ערבות מתערב ונכנס. מצד שני, יש סימן שאלה לא פשוט שמרחף על פני הנושא הזה כולו. האם בכלל, על פי עקרונות הלכותיים שמוכרים להם מקורות אחרים, פשוט שמדובר כאן באיזה תכסיס או ממסד, טוב לנו, נוח לנו כשאנחנו זוכרים את זה, אבל שבבחינת העקרונות ההלכותיים יש סימן שאלה. סימן השאלה הזה יכול להתעורר בשני מקומות. ראשית, נתקל בו בסוגיות. אבל שנית, לא הייתה לנו להכירות עם הסוגיות, היינו צריכים, אנחנו בעצמנו, בכוחות עצמנו, להתעורר ולראות האם מה שנעשה בערבות מתיישב עם יסודות ועקרונות של מקר ומקר, של בחירה, של מתנה, שכמה התחומים המרכזיים בחיינו הפיננסיים. במה מדובר? עשתה כמה בבטרה, שהיא המוקד המרכזי, עניין הרבות. אנחנו נתקלים בתופעה ששומעת של עצמה, משנה שעוסקת בערבות, יוצא מתוך הנחה שאנחנו מכירים את הממסד, ואין צורך להסביר לנו מה היסוד, זה המקור, מה זה בנוי. אלא צריכים לראות פרטים מסוימים לגבי המסלולים של גבייה, של הפעלת הריבות. כך יצא צירה אותו הגמר. אבל כעבור עמוד אחד, מקום אחד, בשני מקומות בעצם, הגמר רוצה לתלות את זה, הנושא הזה של העיוות בשאלה עקרונית יסודית עוד יותר בשניין העיוות, מיסודי היסודות ממש בעולם שמקומם כאילו, ואותו עיקרון הוא שמתיד צייל האפשרות לעשות הריבות. בית המדרש כאן יש ציבור צעירים שמן הסתם לרכישת דירה עוד לא הגיעו. את יכול להיות שמה שאני אגיד לצעיר בקיצור לא מוכר לכם. אבל אם אתם מכירים, או החברים מכירים, או ההורים שלכם מכירים, מי שמכיר מי שאין לו ברוך רציני מי אין לו עיוות. אני אתה רוצה לקנות דירה, אתה רוצה לקנות רכב, אני מדבר בדירה זה יותר פשוט. אתה נכנס לבנק ואומר להם, אני פלני בפלניס, או יורתים, או זה אתה התרטנתי, מזל טוב, עושה את הדירה. אז אומרים לך, דירה, מי הרי לנו, מי יבטיח לנו ש... אם אחר כך תהיה לך איזה קשיים במימון, שתעמוד בזה. אולי אנחנו בבנק נניח בעותינו הקרן עצמי, אם נאפשר לך לקנות בית שעולה 300 אלף שעה, יכול להיות בסך הכל 55. טוב, התשובה היא פשוטה, מה הבעיה? תביא כמה חברים, הם יחתמו, יותר לתחתום, הם יחתמו. מה עושים בכל יום? כשבשעה שחוסמים על הריבות, חברים, ססים, שמחים, חבר טוב שלהם, אז אתה לא התחתן, או יחתו דירה, אז חותמים. חותמים אחד, חותמים שלושה, חותמים חמישה, כל לפי הכללים של הבנק. אלא מה? אם מגיעים ליום פקודה, פתאום מתברר שכשהלכו לבנק עם החבר, שוב שתות קפה אחר כך, סוף זה מנסים שלב חשוב בחיי אחד החבר'ה. אני לא הביאו בחשבון שאולי הבורסה תיפול, אולי הדלתיים ייפלו, כל מיני דרכים, דברים שיכולים לקרות. כשמגיע המועד לפרוע את מה שאז חתמו ואת הכתיב, הכתב באותיות הקטנות לא כל כך קראו בפקודה, חבר להם בשעה טובה, בעל החבר יבואו שהם מסרבים, יאמרו לו שלא סומכים עליו, שמפחדים שהם יצטרכו בעוד שלוש שנתיים לרוקן את החסרונות שלהם, עם כל פניות שלהם, כדי לשלם על חוב העבודה של החבר. אז חותמים, באים הכל בסדר, יום טוב לחברים. אבל רבי ביתנו מכירים אנשים שבפיצוי הזה לא עובדים, החגיגה לחוד והמציאות לחוד. ואז מה מתברר? צריכים לשלם? חשבנו שזה בסך הכל רק איזו חתימה טקסית שנותנים לחבר, אבל מה יעשה מעולם אנחנו לא צריכים לשלם? הוא ישלם, הוא קונה את הדירה. מה, אנחנו השתגענו שאנחנו נשלם את הדירה שלו? והתוצאה היא הבנקים לא יודעים מי זה דברים כאלה. בשבילם החתימה היא חתימה, מה שמחייב מחייב. ומה שיגורנו ב... מי שעושה קצת יהיה צדקה, שומע לא פעם, לא פעמיים, אנשים שבאים, מגיע אליי אדם הביתה, ואומר, צדקה יותר כסף, מה הוא צריך? או, יש כאלה שמגדילים אוף, והם עלי צריכים 3-4 מיליון שח. אלה שיותר צנועים, אז הברוך שלהם היה יותר קטן, אבל 500,000 לא בגלל נדיר. ואז שאלת הריבות, מעמדה הלכתית, מתוארת בין החבר'ה, ומי שלמד במבט ויודע מה הבעיה, ומי שלא לומד, לומד על בשרו, אותן סיבות קשות. לציפייה הנכסבת הזאת, כשאדם קיבל על עצמו איזו התחייבות, שבטוח שבעולם לא תתממש, חגיגה, לא משבר. אבל עולם הפיננסי הוא לא פעם אכזרי, ולא פעם קשה ונוקשה. צריכים כבר פה בעצרות למדים, על רקע מה שכבר יודעים עם סוגיות אחרות, אכזבה לגבי ציפייה שמעולם לא חשבו שתתממש, וסמכו ויותר סומכים, סומכים ופתוחים, על חבר, על פקיד הבנק שהם מכירים, שהם מכירים וכדמה וכדמה. היא כן תסמכתי. חשבתי, לא חשבתי. זה יכול להיות בגמרא בכמה מקומות. אם הסמכתי כאן, הסמכתי לא כאן. פסולות מיניהן, פסולי עדות, הרבה תחומים. לכאורה העניין הריבות, זה הסיפור שסיפרתי גלעד בפניכם, זה תפור למידות אסמכתא. כי מה בין אסמכתא גדולה מזו, שהסכום גדול ורציני, מילא רשמת 2,000 שקל, נתרחו פייפר, לא נורא. 200,000, כן נורא. אז כאן מקום טוב, אפילו את השאלה, האם הסמכת קניה, הסמכת לא קניה. האם אנחנו צריכים להגן על הבנק? או אם הבנק שהגנו על עצמם גנבים האלה. אנחנו צריכים להגן, אנחנו ארגון לקוחות, ארגון... אנשי צדק ומשפט, אנחנו מגיעים על כוחות. איך אנחנו מגיעים? מוחקים, מבטלים את הסעיף הקטן הזה, שאומר שכעבור 5 שנים, החבר שלנו צריך להוציא כך וכך סכום. המקובל בעולם ההלכה, שהסמכת לא קניין. כמובן, זה לא משהו חד וחלק, פשוט וישיר. יש כל מיני סייגים, מה נקרא הסמכת, האם הסמכת מוצדקת, לא היינו באים כאן, חוש היום את כל סוד, שדה אסמכתה, לפני השקיעה בלילה של הימים יורים. מה מקובל הוא, מי שהעיר אתכם פעם סלעי וישאל אתכם, אסמכת כרייס ולא קרניה. תדעו לומר שאסמכת לא קרניה. אלא אם כן, אלא אם כן תספרו למחרת בבוקר. אז מה שאנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו למדנו נכונה, סנהדרין, בבא בתרא, כתובות, ספרים שלמים שנכתבו על הנושא של אסמכתה, אז אנחנו מוצאים בכמה שורות, אחרי שע"ג עמוד א', המשנה אומרת, המבט את חברו על ידי הרעיב לא נפרע מן הרעיב. כדי לקבל הלוואה, כשלך לא היה סכום הנדרש, אבל לא נראה בצפי שיהיה לך סכום הנדרש, אז הוא מגייס את החברים, כל אחד לפי יכולתו, אז אמרת המשנה, שאם את דולביטר בפצעות, בסיוע, בעזרה, שהבנק סומכת לא, רק על עליך, עליך ועל חביריך, לא יפרע מן הרעיב. כלומר, מי שקורא את השורה הזאת, לא מצליח להבין מה נעשה איתו. שמה קראו להרעיב, אם אי אפשר לפרוע ממנו. בתוך הסוגיות יוצא שהרעיב זה לא שלא אי אפשר לגבי בהם בכלל. יש סדר גבייה. בחובות יש סדר. מי הולכים לרשום עם האחרון? כל מיני כללים. אחד הכללים הוא שאם יש הרעיב, יש הלווה עצמו, אז אתה לא הולך ישר לערב, אתה הולך ללווה, בסופו של דבר הוא הבעל דבו, הוא זה שנהנה מן הלווה, הוא מנסה לגבות ממנו. אם זה לא הולך, אז אתה יכול ללכת אל הערב. זה מבחינת הכלל שבמשנה, שמישהו ניגש לסוגיה ולגמרא, אמור כבר לדעת את זה. בגמרא נאמר שהשאלה הזאת, אם אפשר לגבות, אפשר לגבות מן הרעיב או לא, אז אני אומר לכם כעת, הכוונה היא שאפשר לגבות, אבל לא ראשון. וזה מה שיצא מתוך הסוגיות אחר כך. אבל עד שזה מגיע לזה, השאלה לפי איזה סדר אני יכול לגבות, שהאסמכת מתוארת. אבל יש דרך אגב הגבוהה, שאם אסמכת כעשר לא כאן יהיה, זה תלוי בכל את התנאים. כלומר, כל מה שאנחנו עושים לדון היום לא רלוונטי, מפני ש... כמעט בין אסמכת גדולה מזו, ובפי אסמכת לא יהיה אפשר לגבות. בשורה התחתונה, כפי שאתם מבינים, תבינו יותר בשעות השיעור, אסמכתה אמנם לא קניה, אבל שמעתי לכם יש איזה הגבלות על כלל הזה שעשו כאן יהיה. והריבות כן מחייבת. בסביבה עלינו, אם אנחנו רוצים להביא את עניין הריבות, נפתר פחות או יותר בנקודה הזאת, כיצד התקיימו שני המקורות הללו. האם הסמך זה קניה, סמך לא קניה, ואם הריב קונה או לא קונה. הטקסט של עצמו, שאלה עקרונית שחופפת מצילה, מתרצל, הכל נושא של הריב. אבל אם ילמלא זה, צריכים להגדיר מה הכללים, מה היסודות העקרונות של המציאות הזו של הריב, שהיא מעמידה אותנו בפני התשתית, בפני המבנה שנקרא ריבות. עוד לפני שנגיע לשאלת אסמכתא, אסמכתא היא בעיה שבא ואומר, יש כאן ברוך במבנה הריב, האם יש דרך לפתור את זה? אז אנחנו בשתי שאלות. שאלה אחת, שנבין על מה הריבות בנויה. גם ראובן, קונה בית, ראשון צריך להיות מוכן לפרוע, או כל קונסטלציה אחרת. ושני, איך אנחנו מסתדרים על פעיל שהסמך זה קניה או לא קניה. עושה שאתם יכולים להבין, הפתרון היא בעיית אסמכתא או לא אסמכתא, קניה או לא קניה. אז הם מתגברים על ידי ליבון ומיון הכללים לגבי אסמכתא. זו סוגיה גדולה של עצמה, הרמב"ן בעיקר זה שבנדרים, כל הדברים שלו, חרש אותה. ותסמכו על הרמב"ן שיש פתרונות לזה. אבל בסוגיה, לא כולם סמכו על זה. והיה מי שאמר שאומנם אסמכתא, שהריבות זה אסמכתא, ולא קניה. ומי שאומר שאסמכת קניה, אחד משניים. ומי שערבות קניה, אחד משניים. או שהוא סובר שאסמכת קניה, או שלדעתו זה לא בדיוק אסמכת, או שהוא שלישית, הוא מכיר שזה אסמכתא, ואף אפי כן, כפי שאנחנו נזכרים ומכירים בעולם ההלכה בהרבה בהקשר לסוגיות, גם בתחום חש משפט, אם יש התעקשות בשני עקרונות, אחד צריך לגבור על השני. אפילו אם זה עכשיו לאסמכתא, ואפילו אם אנחנו מכירים שהאסמכתא לא כאן יהיה, אבל הלחץ כל כך גדול, זקוקים למסיירת כזו, למסלול כזה, כפי שבכלל ברחבות אחרים בהלכה, שאנחנו מוותרים על תואר ועל סוברנטי שהכלל שהסמכתם ודוחים אותו במקרים של עריבות. אז אני שם על השולחן כדי שנכיר את הרקע. כן, אני עבר לעבור לשלב הבא, שבחלקו במצעת ובחלקו תלוי בדיון הקודם לבי אסמכתה, ובחלק תלוי לא בעניין אסמכתה, כשאמרתי, יכול להיות שאסמכתה אנחנו דוחים ומתעלמים מזה, אבל צריכים לפתור את הבעיה. מה נעשה עם כל הלווים? חז"ל באו ושינו בעולם חשב משפט להגנה על לקוחות דברים הרבה יותר קרדינליים מאשר עניין הריבות. אבל כאמור, שורה התחתונה היא שהריבות כאן יהיה והספחת לא כאן יהיה. והכיוון המתקבל, שהוא גם מאיר עינינו לגבי מה קורה לגבי הריבות, ומה זה בנוי, הנימוק למה ואיך זה מסתדר. כיוון אחד, וזה כשהוא מובן, שייך לתוקף של הסמכתה והגדרתה. אפריורית, ניתן להבין שגם אם הסמכתה לא כאן יהיה, אבל יש לפעמים או שהצורך החברתי הוא גדול ביותר, ואז הסמכתה כן כאן יהיה, או שאני אומר שהסמכת לא כאן יהיה, זה כשמדובר ביחס מסוים בין הציפייה לבין הצורך. אבל לא כל ציפייה שאדם חולם עליה בחלום, שהוא יהיה רוטשילד בעוד שנתיים, ראויה להתייחסות רצינית. בתוך כך, זה עולם הסמכתה. אבל בעולם של הסמכתה, של חוזים, בין אם מדובר בהסמכתה, בין אם מדובר בתנאים, דברים שבקידושין בהמשך נלמד, אי אפשר לתת לכל אחד שגיונות שלו, וציפיות שלו, חשבתי, לא דיברתי, ואשתי סיפרה לי, וכדומה וכדומה וכדומה. צריך לתת לבימדים אחרים של עולם הצדק, גם כן מקומם ומעמדם. ובכן, ברוב התחומים שאנחנו עוסקים בהם, ואני אתרסת אחר כך לחרים, אנחנו נשים תוך הנחה שהסמכת של הריבות קונה, גם הסמכת לא כאן יהיה. וכדי שזה נתחל לעמוד על היסודות של הריבות, ננסה בקיצור למיין את הערוצים השונים. לא כולם תקפים ובהישג יד המשפטי בכל תחומי חיינו, אבל ויש לי שזה יותר קל, זה יותר קשה. אופן, דבר אחד אנחנו יכולים ללמוד כבר במשנה, הם ממשיכים הלאה. הבית חברוי די הרייב, לא יפרה מן הרייב. זה כבר ראינו. ואם אמר לו, אבל שפרה ממי שירצה, יפרה מן הרייב. דרך אגב, יש דין מחלוקת בתנאים במשנה. מה שנאמר כאן זה שההלכה היא בשעה היא שאין גובים מן הערב. אבל ההיגיון הפשוט הוא שגובים מן הערב, אלא שם כאן מאמינים אותו. אז ההסכמה בין הצדדים, אם כי רק לאחד יש אינטרס בכך, אם סיכמו מראש שאפשר לגבות, ואני חושב מה שמעתי לפני כן, זה כבר ראינו את זה בראשית המשנה, שאפשר לגבות, שאלה באיזה סדר אפשר לגבות. אז התנאי שהם רוצים לעקוף את המשנה, התנאי הוא שיוכלו לגבות מי שרוצים. אז יש לי כך שני ערוצים בערבות. יש סתם ערב, סתם ערב, פוסקים בשביל הבטרה, פוסקים לפיה. ויש אחר כך ערב שאפשר להתנות ולעקוף. זה של עצמו. יש לו כמה צורות. אפשר לראות את זה כעריבות קונבנציונלית, אבל בתנאי נקודתית, שבנקודה הזאת נוגע, המבנה, העקרונות, היסודות המשפטיים, ההלכות, זה הכל זהה. בין קורא וקורא סטטל לבין הריב הזה. אבל יש שם סיף קונטן שמאפשר לעקוף. זו דרך אחת. ואם כך, אז פרט לאותה שאלה של במי גובים תחילה, מדובר בשתי מערכות של זהות, זה בנוי על הסכמה בין הצדדים, אם הם מסכימים, הם מסכימים. אנחנו לא צריכים להיות יותר ג'נטלמנים מה שהצדדים עצמם. אפשרות שנייה, מה שנקרא ערב קבלן. ערב קבלן הוא ערב שלא כמו הסתם ערב. סתם ערב גורים רק בכל מיני הנובע. אחרי יש ערב עם תנאי. יש ערב קבלן, זה זן אחר לגמרי של הריבות. שהוא כשל עצמו מתפצל לשניים. אחד הוא ערב קבלן הסתמי, שאין צורך בכלל להכניס לספקות לעקוף. זה מלכתחילה ממסד כזה שלא ניתן לעקוף אותו, וצריך לעקוף אותו. מפני שהוא נבנה בצורה כזו, בעצת והצלחות, שיוכלו ללכת או ללווה או להרים. אני יכול להיות שזה חידוש מסוים שיש דבר כזה, אבל יש. אחר כך יש עוד סוג שנקרא שלוף דוץ. שלוף דוץ זה מין ערב קבלן משופר, משופץ. למה אני מתכוון? ברב קבלת הרגיל, לא בשבדוץ, אז המבנה הבסיסי הוא זה שאפשר לבוד או מזה או מזה, אבל זה מבחינת יכולת לגבות באופי העריבות. אבל מבחינת הסיווג ואופי השורשי, הוא קבלן. קבלן שאפשר לגבות ממנו. אפילו הרב קבלן גם יכול להיות שכזה. שעבדות, זה בין השפעות בין השונים, מאיך זה נראה, אבל רק רגל אחת. הרי, כפי שנראה בהמשך, הרי סתם, לא רואים אותו כאילו לבא מן הלווה, מן המרווה. הלווה לבא מן המרווה, הוא חלק מהפמליה שמתלווה. הרב קבלן זה עריבות עם שני ראשים, שהימין אף שהשמאלו. שעבדות זה כאילו הערב בכלל לא בעסק. כאילו הכסף הולך ישר מהלווה ליד הלווה, כשה הרי בבחרות, מי שבינתיים שיחק עם הכסף, זה איזה פקיד או פקידה בבנק. כאילו שהוא לא קיבל שום דבר. הרי נורמלי, אפשר לראות את זה, בסיבה של לראות בהמשך, יכול לראות את זה שהוא מקבל את הכסף, כאילו הוא קיבל את הכסף במלווה, הביא אותו ללווה, אולי בו שתי הלוואות, בבבר מסוים. כשעבדו, יוצא את דבר כזה. זה בסך הכל איזה צינור שדרכו עובר הכסף מהמלווה ללווה. דבר טכני לחלוטין. שבה ראשונים מדובר שזה כולם, אם שלושתם עומדים שם, הלווה, המלווה והרב, ועומדים יחד. אז זה בצורה שמנצרת את הערבות עוד יותר וקרבת את מעמד הערב למעמד שמעין לווה. לכל אלה יש הלכות ודינים ייחודיים, ולא נעבור כל זה, רק להציע את הכיוון הכללי שהמעבר ממעמד אחד למעמד אחר. תודה נוספת לעולם העריבות, ובזה פה את האחדות נסיים, נסיים החלק הזה. זה מה אתה רוצה לעשות, מה אמור להיות זאת התוצאה של העריבות. עריבות נורמלית היא כשאדם רוצה לקנות משהו ואין לו כסף, אז הוא פונה למלווה, והמלווה מוכן רק לתת לסגור את העסקה. אם הוא יקבל את הכסף, הוא יקבל את הכסף בין הערב. מבחינתו העיקר שהוא יקבל את הכסף. ואת זה, כמו שאנחנו נראה בהמשך בסוגיות, כולל הסוגיות שלנו כאן, יכול להיות במתווה הפשוט הזה של המשולש, הרי מלווה לווה. אחר מכמה מטעות, כשהלוואה בכלל לא עברה אחת המטעות, אם החוב לך לא יחוב של הלוואה, אנחנו נהיה לשמוע על הריבות שיש הלוואה. מה אם היה נזק פרצה של שריפה, על ידי זה שאמור להיות המרווה, על ידי מישהו אחר, או כל הוצאה אחרת, שאדם לא מעוניין לפרוע חוב, שהחוב הזה לא ימריא ולא ימודד אותו, אלא הוא רוצה, אז זה יש כמה מקרים כאלה, בכל מיני תחומים. אבל יש גם כן סוג אחר, זן אחר, של מבחורת הלוואה. זה מנסה לקנות משהו. לא ללוות. אז ההלוואה, במחות הלוואה, משמשת במקרה כזה לא כדי לפרוע חוב, אלא לכל יותר תרצו לקדם החוב פוטנציאלי. לכשקנה בכסף הזה, קנה את הבית, אז נהיה במצב של הלוואה נורמלית. יש כאמור, לא, המציאות הנורמלית, ההלוואה ולווה וכו' וכו', כשמתם את המשנה, יש גם מצב של, לא, התוצאה של ההלוואה היא לא שילווה מקבל כסף ואפרע מתי שאפרע. הרבה סחורה. והמוכר הוא מאוד נדיב, הוא אומר, טוב, אני מוכר לך את הדבר הזה, שיהיה רק כסף, תשלם לי. בינתיים מאפשר לך, על ידי נדיבותו, כל מעבר אמור להיות נדיב. בצורת נדיבותו, הוא מעביר עליו את הסחורה, אז מדובר לא בהלוואה של ללוות כסף ואל תעשו מה שאתה רוצה בו, אלא מדובר שבראש אתה מקבל סחורה בלי שלם עבורה. זה בגמרא לא מופיע הרבה, אבל כשהוא מופיע ללא צייר של ספק, מי שרוצה לראות בסוגיה של עבודה זרה, סמכים לא מודע לו וסמכים לא מודבן, חד וחלק שזה קיים. לא קוראים לזה סוג אחר, זן אחר, בשם המבנה וההיגיון המשפטי הוא אותו היגיון. אבל המטרה היא שונה. יכול להיות שכדי לרכוש חפץ, אז זקוק לכלים אחרים מאשר לקבל הלוואה. חושב שזה צריך לעשות קניין, לקבל הלוואה, לא שאין צורך. כשתרבד הכסף תקבל אותו, אבל זהו זה. הנקודה הזאת, כאמור, היא לא עקרונית במיוחד, אבל מה השלמות היא המפה, מראוי שנהיה ערים בעדים גם לכך. מה שעשינו עד כה זה התמודדנו עם השאלה, השאלות העקרוניות שניצבות כמכשול לעריבות, ועשינו מיון קצר שהרוסים שונים של הערבות. בכל זה לא שמענו את עצמנו, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, והיא, על מה זה בנוי? איזה מין עסקה זו הערבות, שאדם אחד מקבל את הכסף, הוא עושה בכנס מה שהוא רוצה, והשני סרב שלם, או אולי סרב שלם. סרב שלם בצנאים מסוימים. איפה היושר? השאלה הזאת היא שאלה שדגדגה ללא ספי הרבה ראשונים. בין היתר, התופעה של הלוואה בערבות הייתה שכיחה באירופה של ימי הביניים. והיא מרימה ראש בכמה וכמה סוגיות, אבל התמודדות פרונטלית עם השאלה הזאת היא בדיקה של אלטרנטיבות למיניהן, וזה אנחנו לא כל כך נתקלים. הנקודה הזאת עומדת לנגד עינינו, במיוחד בסוגיה כאן בקידושין. האם הסוגיה הזאת עונה על הדרישות, על ההיגיון הקונבנציונלי, שאנחנו נעזרים בו כדי להצליק, כדי לבסס ולבצר עניין הריבות. זה כבר תלוי איך אנחנו מבינים את נושא ההיגיון של הריבות. מה היסוד ההלכתי והמשפטי שעליו הריבות נשענת. זה שבצורה חדה וברורה עמד על השאלה הזאת, זה המחנה אפרים, בסימן הראשון יחוד הריב. הוא מעמיד אותנו בפני שני מסלולים עיקריים, כשלגבי אחד מהם הוא מעלה שתי אפשרויות, שבסך הכל יש לו שלוש אפשרויות. בעצם השאלה שהוא מעלה, יכולה תשובה היא שהיא פשוטה, אבל איננה פשוטה. איך חוב נוצר? יש סתם כמה דרכים שחוב יכול להיות זה. חוב נוצר לעתים בפני שאדם לצד עסקה מסוימת. עם שכירות, שכירות פועלים או שכירות חפושים. עם עקר ממכר, עם זוקין. כל מיני סיפורים שעומדים מאחרי יצירת החוב. את החוב הזה, אם יוצא נקרא לו הלוואה, אם נעדיף, אבל אל נקרא לזה הלוואה, אל נקרא לזה סתם חוב, נקרא לזה ילד בשמו. בסוגיה של פדיון הבן במכרות דף ממתת, יש בשילושין השלישים, יש מינוח, מונח שמופיע ששייך לעולמנו כאן. מבנה כתובה בתורה. אם מבנה שלא כתוב בתורה, אתה רוצה לקנות רכב חדש? אם כתוב בתורה שאתה חייב לעשות את זה, לא מסירה בתורה. כתוב שאם אתה רוצה לקנות רכב, אתה שואל אם תביא ותקין עבור הרכב. ואתה רוצה לקנות דווקא לקסוס, תביא הרבה כסף. אבל יש חובות שכתובים בתורה, פדיון הבן כתוב בתורה. אתם תאמרו לי, כתוב בתורה, כתוב בתורה, לא קוראים לזה מלווה בתורה. נכון, אז המונח הזה מלווה כתובה בתורה, הוא מונח שחידשו אותו חז"ל, בתורה לא מופיע. אבל למה קוראים לזה מלווה? כאילו זה פדיון. זה מקל עלינו ומפיע את הדבר. במידה אנחנו חושבים שהדינים, העקרונות, דיני תשלומים, דיני פיראון, כיצד פורים, מתי פורים, איפה פורים, כל הדברים האלה שהם נכונים לגבי מלווה שלא כתוב בתורה, מלווה שבוקע ועולה, שנוצר בעולם על ידי הסכמה ועסקה של שני צדדים, מה שנאמר לגבי מלווה שלא כתובה בתורה, זה נכון גם לגבי פדיון הבן. מאיזה נכסים אפשר לגבות, את האיכות של נכסים, את כמות של נכסים, וכדומה וכדומה. ובעצם, אם יושב יחדור חוב נוצר, חוב זה מלווה, צריך להיות גורם שיצור איזה יש מאין. יצור יש מאין, יוצרים את החוב יש מאין, ואפשר לעבוד אותו בטופים ומכולות של הרעבות, שהיא חלק מהבניין הזה, תהליך הבניין הזה, של החוב. טוב, זה יצירת חוב. ומה ניתן לעשות בכלל הערבות? זה מה פשוט. יש שני דברים שנראים שדומים אחד לשני, אבל הם לא בדיוק זהים. זה מלווה, זה מלווה, זה חוב, זה חוב. זה פחות או יותר אותו דבר. לפעמים זה נובע מהתחייבות של הצדדים, ההסכמה מהצדדים, ולפעמים זה נובע ממציאות אובייקטיבית, שריפה, רעידת אדמה, כל מה שתרצו. אז זה לגבי יצירת החוב. מה אם רוצים צדדים ליצור חוב יש מאין? אבל יש מאין ממש, לא שתשריפה רעידת האדמה. אחד דבר השני, בחובר טוב שלו, אני יודע שאני לא חייב לך כלום, אתה לא חייב לי כלום, אבל אני כל כך מחבב אותך, אוהב אותך, כל כך לבלות איתך, אז אני מקבל על עצמי חוב שאני חייב לך 100,000 שח. בעל החברות שלנו. האם זה לא זה אפשרי? עכשיו נאמר, אם אתה רוצה לעשות עליו זכות טובה, לתת לו כסף, אם אתה רוצה לו ממש, אתה נותן לו, אתה לא צריך לתת לו כעת. אתה רוצה ליצור את החוב, שאני חושב שתסכם בבורסה, אז תשלם לו. עכשיו, הכסף הוא שלך, וגם לא מדובר בכסף בשטרות עצמם, במדבות עצמם. מדובר בשיבודים, בחוב, בזכות שיש לאדם אחד, כמו שיש ללווה זכות, למעווה זכות לגבות מרצי הלווה, יש למקבל מתנה, מקבל ההתחייבות, זכות לגבות מרצי ומקבל המתנה. הכל בנוי על רצון טוב מהצדדים. האם אפשר ברור לעשות דבר כזה? ואיך עושים את זה? אז יש דבר שלו בראשונים. יש שהבינו שאדם לא יצור ליצור יש בעין כשל עצמו. מין מאוד צריכים עדים שידעבו את זה או גורמים אחרים. אבל יש סתם לקום בוקר אחד ולהחליט שאתה מקבל עצמך חוב לפלוני ופלוניסט. זו קבוצה אחת של ראשונים, שהשבא הוא נבלה להם. הרמב״ם חולק על זה. הרמב״ם, בגדה בכל מכירה חייב עצמו בדבר שאינו חייב, כמו שאמר, הרי אני חייב לזון אותך או לחסות 5 שנים, אף הפי שקנו מידו, עשו קניין חליפין, שזה תכת שקניין יש בו, לא להשתבד. זו פה מתנה היא, ואין כאן דבר ידוע ומצוי שזו מתנה וכן הוא הגאונים. אני כן דרכם את החריגה שיש ברמב״ם. פה מדבר מעשה, רוצים לצוא יש בעין, רמב״ם אומר, אם זה לא דבר שידוע, אי אפשר לצוא יש בעין. וזה דבר שרמב״ם אומר כאן, הוא אומר אותו בלכות, מרבה ולובה, בצורה יותר חריפה. והכופי, שם הם נתקלים בהתנגדות. ולכן יגידו, מי שלא פירש קצב הדבר שערב, כל שאמר לו, כל מה שתיתן לי, תן לו, ואני ערב שאני אמכור לך, ואני ערב יש מהגאונים שאומרו שאפילו מכר לו ב10,000 או יבוא 100,000, השתבד הערב בכל. ויראה לי שאין הערב חייב כלום, שכיוון שאינו יודע הדבר ששיבד עצמו בו, לא סמכו דעתו, לא שיבד עצמו, זורים אלה בטעם, אלו, לא מבין. לא מקורא לכם שני הלכות, יש הלכה אחת, בכל מחירה פרק יהודה ולחד אפרם. פה פרק בשביל ועובר. עצמה היא פשוטה. דברי הרמב״ם, בכל מחירה, אחר ראשונה שצעתי, שם נרמז לא רק מה, למה אי אפשר כאן שזה תהיה ערבות, לדעת הרמב״ם, אלא למה זה הייתה לי הרבה בשיחו להיות ערבות, ושהגרונים סבורים. שבהדר אותו מרכיב, אין לך ערבות בעולם. מה ברמב"ם בסוף הלכות בחירה שם, שזה יכול להתחייב, שאתה יכול להתחייב כמו שהתחייב וערב. שאתה יכול ליצור יש מאין כמו שהתחייב וערב. אבל שם הרמב"ם מדבר, בהמשך שם גם על חוב שלא קצוב. אם זה קצוב, אז זה פועל כמו שהשתבד הרב. כלומר שעיקרון שאנחנו נזרים בו כדי שיהיה דין של ערבות, הוא רצון טוב של אדם. אדם משתבד, כשהוא רוצה להשתבד. אם הוא רוצה, הוא יכול. מילא אם ערבות בנויה על רצון נדיב והתנדותי. אם זה יחסר, אין ערבות. הגורמים סבורים ש... נכון שהעיקרון זה שיבוד, השתבדות זה רצון של עצמו. אבל זה מבחינת המבנה, ואם מבחינת טכנית זו שיש לך, ערבות תופסת. הרב אומר לא. אין רשום עריבות, ידוע שאינו קצוב, ושיש רפיון והיעדר טוטלי לרצון הטוב, להשתבדות. אז כאן יש דבר אחד, מה יוצר את החיוב והרעב? הרצון שהוא רוצה בזה, הוא מוכן לזה. זה מופיע בסוגיה, בפעם בעבוד בחירה. אבל, יכולתי לשאול אותי, מה יצריך את רמב״ם, מה יצריך את אפרים, לשאול את זה ברמב״ם, זה כמו שהשתבד הרי, אתה רק יפתח עם רמב״ם בבטרה, בסוף חמשת הדתיים האחרונים, על כל עמוד כמה פעמים מופיע ביטוי, ישתבד עצמו וישתבד עצמו. וכאן הרי התשובה לסבכתא. איך פותים רואה את הסמכת? הסמכת הוא זה שיש חסר של אמון והתנדבות. הרי אם זה, יש עודף של זו התנדבות, זה שברמב"ם כמו שמדבר רב עצמו. התשובה היא פשוטה. כשאנחנו מדברים על רצון, התחייבות, לגבי הריבות, אנחנו בעצם צריכים לפעול, וזה במהיר הבך לפריים, בשתי חזיתות. יש חזית אחת, האם האדם רוצה בזה, שאם הוא לא רוצה בזה, אז שום עסקה כזאת יצא לפועל. אדם לא לווה בעל כוחו, ואדם לא מקרה אישה בעל כוחו. אז הצנאי הזה שצריכים שרצון עצמי, שמישהו מתחייב, זה לא דין דווקא לגבי התחייבות במונית כמו שיש לנו כאן. זה היסוד והבסיס של כל עסקה שבשני צדדים, שאחד אינם חייב לשני, והם יוצרים את התחייבות. זה רובד אחד. אז נניח שזה אנחנו יודעים כבר. שאלתם שאלה, אתם לומדים קידושין. הפרק הראשון במסכת קידושין, רובו עוסק בדרכי קניין. האם באותן משניות, איך קונים עבד עברי, איך קונים בהמה גסה, מוזכר שצריכים גם כששני הצדדים רוצים בך? מי בעל הדתו שאת קונה בהמה גסה, בלי שאתה רוצה בכך, בלי רצון, בלי דעת קונה. ברור, זה הרבה של עסקה שבין חומם כאילו. אלא מה, אחרי שאתה למדת בדף ראשון קידושין, ואתה למדת שאישה לא מתקדשת בעל כוחה, וגבר גם לא בעל כוחו. אז אתה יודע שרוצים, שהצדים רוצים. יפה, אז הם רוצים. די שרוצים שככה יוצרים אישות. יש משנה, כסף, שטר, ביה. כל תחום שבין שני צדדים, יש לו גם כן ברובד אחד הרצון לעצם העסקה, ב' הרצון שהוא משולשל ומטפטף לתוך מסע ומתן שבין שני צדדים, שהוא הדלק שמאפשר לרכבת הזאת לנוע. אז מה שרמב"ם אומר, שישתבא בעצמו, כמו שהרי משתבא בעצמו, למה הוא מתכוון? האם הוא מתכוון עצם העובדה שיכולה להיות עסקה? או שהעסקה הזאת היא יכולה להבריא בלי כלים אחרים, מצאים דלת אחר בהתחייבות. אז אתה אפרים נמצא לחשוב שבדעת הרמב״ם שם בכל בחירה הוא מדבר על לא על הרצון הבסיסי אלא על התרסיס, הכלים שיוצרים את זה במקום הגבה או מסירה או משיכה, יש רצון. זה מה שרשב"א בדיוק חולק, אבל זה חושב הרמב"ם. אני לא מבין ככה מרמב"ם שהקראתי לכם השני, שממילא מרמב"ם יוצא, שרמב"ם מדבר על עצם הרצון לעסקה ולא לכלים שבהם אתה יוצא את העסקה.
רק
בכל אופן.
לא יודעת מה ההבדל בין רצון בעסקה ורצון
בהתקעה
של
העסקה?
מה זה משנה
אם אני רוצה... אני לא דיברתי על זה, השאלה היא, האם מבחינה פסיכולוגית זה שונה? אולי כן ואולי לא. אולי זו רמה אחרת של רצון. אני לא יודע על התפקיד. המקום שתופס הרצון בתוך התהליך הזה. האם יש שוני, צבעים שונים, גוונים שונים? בשאלה אחרת.
אז איך הרב הסבית
רחוק בין הרשב"ם והרמב"ם? תעיין שם בבקשה משנה. אז יש לי כעת שאלה איך הרב מתחייב מי שרוצה להתחייב הוא מוכן להתחייב הוא שלם את דעתו להתחייב אשר על כן את דעת הרמב״ם במקום שהוא לא שלם אין שלמו בדעתו מפני שזה סכום מוגזם אז זה לא תופס לא תהיה ערבות, לא תהיה התחייבות האם התחייבות כזו היא עונה על הצרכים שלנו, על הרב וסוגייתנו? למה אתם חושבים? אם בא בחור בחורה שרוצים להתחתן והרצון להתרתן יש להם, לא בעל כורחם. אבל אין להם הכלים להתרתן. אין להם כסף לסגור עולם, אין להם כל מיני דברים אחרים. אז לפי הבנת אפרים ברמב״ם, לא צריכים. לקנות כוס קפה, אתה לא יכול ברצון טוב. זה אתה צריך לשים כסף על השולחן. אבל להתחתן עם בחורה, זה אתה יכול סתם מה שאתה רוצה. טוב, היא רוצה. טוב, לפי המחלפים, זה באמת מה שיוצא. היום זה בלתי אפשרי, אבל זה לא נראה לי כדבר הכי פשוט, הכי מובן ביותר. אבל במיוחד, השאלה שמתעוררת, האם זה עונה על מה שיהיה מסוגייתים? אם אני אומר שזה בא בהתחייבות, אז מה אני אומר? אני אומר, הבחור רוצה, הבחורה רוצים, קדימה. רק זה במשנה, כסף שטר ביה. תמונה לפלוני, כדי שאני אלך, זה לא כסף, לא שטר ולא ביה. אז דברים אחרים, די, יש לך רצון טוב. לא כולם, יש לך איזה סגיון אחר. אבל הרב, כשהוא, הרב עד הרבה פשוטה של כסף, אז הוא לא צריך לתת כסף נוסף. התחייבות כספית, שיבודים, ממוניים, אפשר יש מאין. אבל אישות אי אפשר יש מאין. אז או שנבין שיש גם אישות יש מאין, אם הרצון מספיק חזק, או שפרש את הרמב"ם אחר מאשר מחנה אפרים. מה אני רוצה ממחנה אפרים, מה אני רוצה מהרמב״ם? האם יש אלטרנטיבה באופק? יש דרך אחרת לבוא יצויותינו לדין הרב? יש ויש. זה אנחנו נראה חלק דברים שראשונים, חלק דברים שבסוגיה. יש פסולים, עכשיו צריכים מדע ותוסף ומציע בשני מקומות, רייפס במקום אחד, שומרים שמה שקורה בערב זה סיפור אחר. זה לא שאני כערב לא קיבלתי שום דבר, אלא שלמה אני הופך להיות חייב אם לא קיבלתי? הלווה חייב מה שהוא קיבל, אני לא קיבלתי שום דבר. לא משנה צריך לשלם. התשובה הראשונה הייתה, אתה באמת לא חייב מבחינה מוסרית או משפטה פורמלית, אבל רצית. יכול להיות את עצמם אתה רוצה. אבל אז אנחנו נתקעים בסוגייתנו. התנתיב לומר לי שאם אתה ערב, כאילו קיבלת כסף. עוד יש שלושה אנשים, אחד לווה, אחד מלווה. זה שקרוי אומר, זה שקרוי לווה, הוא מקבל כסף מהמלווה. הוא אומר, הוא לא קיבל מהמלווה. יש עוד אדם שם בתמונה, ערב. מה הם לוקחים את הכסף, המלווה נותן את הכסף, מעביר את זה לידי הערב, והערב מעביר את הכסף ואתה לא... לוקח עוד חמש. אבל יש לנו כבר סיבה שיכולה לחייב את הלווה, את הערב, שהערב הוא לווה שמתחפש. הוא מתחפש שהוא משהו אחר, שהוא ערב, שעל פי משה כל דבר. אבל לא רק בלי הדברים. זה שומע תוספות, אותו כמו שציינתי, כאן היסוד. אז יש לי שתי אופציות. לגבי יסוד החיוב של הרב. אם רב חייב מישהו כאילו הוא קיבל, אם הוא קיבל, אז אומנם זה כוונה פיקטיבית, אבל אם הוא קיבל, אז מובן למה הוא צריך לשלם. למחנה אפרים יש בעיה, גם אם הוא לא קיבל, אז איך הוא מתחייב? לדעת השונים האלה הבעיה היא שזה נחשב שהוא קיבל, אם אני יכול לעשות את הקפיצה הזאת, להתקדם הלאה, אין שום בעיה בזה. ויש כמה מטעמאות. יש פה כמה דברים שניתן לדון בהם, האם בין שתי האופציות האלה יש איזה נפקא מינה. אבל הגיונית אני מבין שזה שני דברים שונים. אם הרב חייב שיש לו ושאין לו. אבל אם יש הבדל בטיב העסקה, כשהיא נגמרה. שאתה שאלה. דין המשנה שלא לסרוע, לא ללכת אל הרב לפני שהלכו ללווה. האם זה הגיוני, מוכח, באותה רמה, לפי שתי התפיסות, זו שאומרת שאתה מסתערב, קיבלת כסף, לא קיבלת בעיניך, אבל זה נקרא שקיבלת כסף, והשני שאומרים לא קיבלת שום כסף, אבל אתה ג'נטלמן, תקבל ואהבת יינו. יש הבדל כאן לגבי האפשרות, אולי נלך לערב ישר, כמו בקבלן. יש הבדל היגיון הזה או לא? לכאורה פשוט שיכול להיות, אני לא אומר שיש. אני רק אומר שלפי אותם ראשונים שפרשים ככה את הרב, יכול להיות שהם יפרשו את המשנה לגבי הרב של התחייבות, אבל הרב של כאילו קיבל את הכסף, אם זה צד אחר של הרב, אליו שלרות סגב וביד. או שאתה שאלה אחרת. בעולם השיבודים, יש שני סוגי שיבודים, יש שיבוד החסים, יש שיבוד הגוף. שיבוד הגוף זה שאתה כאדם שחיוב מסוים נחל על, על כרושך, אתה נדרש לשלם, לא מוסרית, אלא משפטית. יש שיבוד נכסים, שהבתים שיש לך, הנכסים שיש לך, הם עומדים לרשות הבעל חוב, שהוא יוכל לגבות את חובו ממני באותם נכסים. יש מקרים שזה לא, שאין חפיפה, לפעמים יש חפיפה. ואני רוצה לבחון אפשרות, תחשבו על זה, שאולי אם זה כאילו הוא קיבל, יש גם שיבוד הגוף. לא הכרחי שיהיה, אפשר לומר, זה הכל זה פיקציה, זה חלום. אבל אני יכול להבין שאם זה חלום, לפחות בצורה החלום, יש שיבוד הגוף. אם זה בגלל שהוא קיבל את הכסף, זה אולי רק שיבוד נכסים. אנחנו יודעות כמה מינות, אבל כל זאת שאלות שצריך לשאול אותן. עד שאנחנו שואלים את השאלות האלה, יש לנו תפקיד אחר. אתם יושבים כמה שנים בבית מדרש, אתם יודעים, יש מושג שאפשר לפרש אותו, תפורה שאפשר לפרש אותה, בשתי דרכים, מה אנחנו רוצים גם כן לבדוק. אולי מה? איזה אופציה אתם רוצים לבדוק? יש אפשרות א', אפשרות ב', מה עוד אני צריך לבדוק?
אולי
לפעמים
זה
א', גם א' וגם ב'. זה אני רק זורק לכם שישוע או יש איזה רגליים? אז אני אומר לכם שתי סוגיות, ואתם תאמרו לי למה אני אומר לכם את זה. יש סוגיה בבבא בתרא שמתייחסת בעקיפין לנושא שלנו. אבל רוצה גם לראות את זה לא רק בעקיפין. דרך כלל שיש הלוואה, מה קורה? מתי מעבירים את הכסף? מתי חלה הערבות? כן. אמנם אם אתה מכיר היטב את מנהל הבנק, יכול להיות שייתן לו את הכסף כשהוא סומר עליך ולא מחכה שיהיה ברי ויופיע. שיופיע. אבל יש דיון בגמרא בסוף בבתרא, מה שנקרא ערב החתום אחר מתן מעות. ערב לא עושה דבר קובץ סודני, שהוא שחיכו עד שהלווה קיבל את הכסף, והרי נעשה הרי אחרי שהלווה קיבל. כלומר, זה שונה מהרי קונבנציונלי. הרי קונבנציונלי, למה אדם עושה הרי? למה השתגע ועושה הרי? למה? בשביל שיש לו חבר שנושף באופו, והחבר נוסף לו לגמור את העסקה ולכת הביתה, אז כדי שהבנק ייתן את הכסף, הבנק לא ייתן את הכסף כל עוד אני לא חתמתי. אז זה התסריט הנורמלי. אבל אם הבנק כבר נתן את הכסף, אז מה קורה? נתושו לך לצורת הכסף? בגלל שלא. הם נתנו לי את הכסף בשנתיים. אז מתי הרייב נורמלי חותם? חותם כלומר נעשה הרייב. שם אתה מאוד, אחר אתה מאוד. לפני מתן המהות, כי זה שסולל את הדרך לקראת מתן המהות. בגמרא בסוף בבא בתרא יש סוגיה שלמה שעוסקת בערב לאחר חיתומות, אפילו בצורה קצת תקיפה. אתה הולך ברחוב ואתה רואה שחבר ערב שלך חונק חבר בית שלך, הוציא לו את הקישי, זורר אותו, עושה את השלווה, ואתה מתחנן לפניו, לעזאזל, תן לו מנוחה, תן לו ללכת הביתה, אני הרי מה הכסף, אני יודע שאתה רוצה את הכסף, אני הרי. אז זו הריבות שיש גם כן איזושהי תכלית, לשחרר את הזולת, אבל לא תכלית שקשורה במשלים בחוב. מה השורה התחתונה? תשמעו היטב, השורה התחתונה בסוגיה שלה מככה. אם זה הרב שיוצא בשעת מצומות, או לפני הלוואה, אז אפילו אם אין קניין, לא היה שום קניין, לא קניין חליפין, לא שום קניין אחר, אבל הכסף עבר מהבנק ללווה. אז זה חד וחלק. מה אם זה כבר יהיה לאחר מתמות? אז נפסק להלכה, אם זה לאחר מתמות, עשרים קניין. סתם מילה טובה ממך לא תעזור, זה קניין. כעת אני מסכים. שלהבין את ההבדל בין לפני מתן המהות ואחרי מתן המהות אפשר בשתי דרכים. דרך אחת להבין שבעצם זה אותו תהליך, זה כל עניין של נאמנות ורוח טובה וחברות, הכל הכל. אבל מנה קדושה יותר של אמון ושל חברות יהיה לפני הלוואה ואחרי הלוואה. אחרי הלוואה. אתה נשאר בבנק נראה. סביר להניח שמבחינת הרצון של הרייב, להיות הרייב, שזה יוצר לפני מתן המהות, כשהוא מבין שסוף סוף הוא עוזר לו לקבל את הכסף, מאשר אם זה לאחר מתן המהות, שהוא רק עוזר לו לשחרר אותו, מאיזה הפתקה. כלומר, אפשר לומר שאין פה שני עקרונות שונים. זה אותו עיקרון של אותו ערבות אותו סוג, אלא שהעוצמה של אותו גורם הוא משתנה לפי הנסיבות. או לומר מה? שמה שקרה בשעת התמאות, שאז הרי מתחייב אפילו בלי קניין, שונה ממה שקרה לאחר התמאות, שצריך בקניין כדי שהערבות תחול. מה ניתן לומר כאן? זה אותו עיקרון, בגובה אחד או אחר. או מה?
לפני שעה קטן מאוד זה כמו התוספות שהוא מתחייב דווקא בגלל העברת הכסף, ואחרי קטן מאוד זה בגלל רצונו.
כן, יכול להיות שאותה שאלה שאתה פה לפני כן היא בעצם שאלת הסוגיה, אבל תלוי איך הם מפרשים את הסוגיה שם. כעת ככה, שאלתי לפני כן האם ההבנות השונות בערב שתיהן תקפות באותה מידה, באותה רמה לסוגייתנו. אז נשאלת השאלה, האם דבר כזה אפשרי? אם זה כאילו קיבל את הכסף, אותו חבר, כאילו הערב, האישה כאן היא הערב, היא הערב שמקבל את הכסף בעקיפין, אז אחרי שאנחנו עושים את הסוויץ' הזה, אז הקידושין עמי מנוחות. כל השאר הולך פיקס. אבל אם זה צריך בהתחייבות, אז בעצם זה רק כשאתה שאתה בידי הרב, שהרב הזה הוא מוכן להיכנס לאבנטורה הזאת, אז זה בדיוק הנקודה שזה לפני כן, שהבחפיים הכי מעלים אין כאן כסף. יש רצון, זה רצון בלי כסף, בלי שטר, בלי ביה. אמרת לפני כן שהיו כמה שאלות שראשונים העלו, ושמי שמאיים בהם רואה איך הם חרשו את הסוגיה, בלי שהם שמו את זה על השולחן בצורה מפורשת. אחר פעם מהשאלה הזאת, מה הכסף, מה כסף קידושין כאן? בלי כסף קידושין כל הרצון הטוב בעולם לא מועיל. מה כן מועיל? כסף, או כסף ממש, או כסף שכאילו. אבל זה לא טוב, זה לא התחייבות. אז יש כמה ראשונים בסוגיה כאן, ולרמב״ם ביניהם, זה לא לעסוק ברמב״ם, רמב״ם ביניהם ורשב"א, שלא מקדשים כאן עם הכסף. הכסף הלא, החבר לא קיבל, עברה קיבל. אפשר כזה יש בכסף שלא כסף? נו, למטה כבר נפר מודבד, מה זה שכתו שם כבר? של מכילה. אז פה אומרים את הראשון שונים, כסף באמת לא עובר לאף אחד, לאף אחד. אבל הנעת הקידושין, הנעת יצירת ההתחייבות, זה יש. אבל זה כמובן תלוי איך אנחנו מפרשים כאן, כדי זה שנה. הסוגיה כאן שעוסקת בדין הרב, זה היה בקידושין וגם בדיני ממונות. אפשר הסוגיה לקראת סוף עמוד, גם דיני ממונות. האם המילי ממונות גם כן הענת, מכילה, מועילה? אדם לא רק כסף מישהו אחר, כי הוא הולך לשלם לו. לשלם לו, אומר לי כסף לשלם. אני יודע מה, אני שב אופה, אשר הרביץ קמריות, וזה ישלם את החוב שלך. בקידושין זה הולך, תחקור לפניי, צחוק לפניי. הגבר לא מופיע בשום מקום דבר כזה, וזה ידיעתי. שאפשר לפרוע כחוב אחר, אני חושב את אותו שער או רוקד. ויש לי סיבות טוב, אבל ראשונים, אני אומר מראש, ראשונים חשבו שזה מועיל גם במעונות. כהתוספות הפרפרת עמוד ב' בסוף העמוד, ככה גם בא בקומות מסוימים. אבל זה שום בעיה במעבר מ... כסף למחילה, לענה. איך ליבוקי בגשר הזה, אני אשמח לפרוס את כולם. אני מבין שזה דין דף בקידושין. כמו שאתם אוהב אמין, שאפשר בקידושין בפחות בשווה פרוטה, יש גם אוהב אמין בקידושין, וזה למסקנה, שענה זה גם ככסף. אבל אם אני צודק, אבל אני לא צודק, סביר שאני לא צודק, שיש דין כזה, אהבה בקידושין, אני מגמר מדבר את הממונות, המקרמם כבשדה, הכלי הזה שבהנעל, לא בכסף, לא יועיל בדרים, ועשינו בעיה לכיוון אחר. יש עוד כמה נושאים שייכים לדין הרב, כפי שופיע בסוגיותינו, שחלק מהם אפשר להצמיד את המנגנות של סוגיותינו, את המנה פלני ואת התקעגה וכו', וחלק לא. דבר על מה שבכלל משותף. אדם שחילקתי לכם, ציינתי פרט לאותן ביקורות שיש שני ערוצים. ציינתי גם מקומות אחרים, לא בקידושין, שדין הרב מופיע. לדוגמה, בא במציא לצייטט, מספר שאדם שאל על בהמה, אחרי, קרא אונס לבהמה, אני באונס קרא בזמן שזה היה אצל השואל, אז השואל חייב, אם החזרתי את הבהמה והיא הייתה בריאה שלמה כשהחזרתי אותה והיא מתה הקו הגמר, מעבר קו הגמר, כשהיא הייתה כבר ברשות המלווה, ברשות השואל, סבני כסתם, אז הוא פטור. יש שאלה בתוספות, הבהמה הזאת שנפטרה, באיזה מצב היא הייתה כשזה קרה? אז בדרך כלל שמדובר על רשות הרבים. רשות הרבים? אז איך קונים אותה בני משיחה? איך קונה בעל הבהמה, חזרה את הבהמה, למשיחה? הבעיה ברוב אליו את הווי הוא שבשיחה לא קורנה פשוט הרבים. אז אותו סוד נאלצים לומר שלמטרה הזאת שאונסן גם בשיחה פשוט הרבים קורנה. זה לא אם אתה רוצה לרחוש את הווי מה, אתה רוצה, אני חושב כי חסרת אותה, זה אפשר גם פשוט הרבים. האמן לא מורס את זה. מה עושה בסוגיה? אז אומרים רחבי ספרד שבקרה כזה השואל חייב שזה לא הגיע לידי הבעלים, הוא חייב מצדין ערב, ואדם מקבל על עצמו בעצם בעסקאות מסוימות קבלת החיות, הריבות היא, מקבל עצמו כל מה שיקרה, כל ברוך, כל צער, כשתות טובו, והוא אחראי. זה נביא ברוך. אבל במציא קופתת ועבב, קוף יוסחת, שם מדובר מי שיש את הרכוש, מעביר אותו לידיים אחרים, ממיר אותו לידיים של אדם אחר, ואותו אדם אחר מקבל על עצמו כל אחריות, זה בדין הרב, הוא לא קיבל את הבמה, במה על החבר שלו. זה כמו הלוואה, במקום שזה כסף, זה תשמיש. ולצד זה יש סוגיות אחרות ומצוינות, ודע שקצתי לכם, שמהן יוצא אני רואה את זה כאילו הרב קיבל את הכסף. התוספות שזה טוב וזה מפורש, גם כי ציינתי על הדף, שיטת רייבד, שדם בשאלה שיש משולש, גויים יהודי. יהודי מותר, אסור לעבוד בריבית. לגויים מותר. אז אם יש עסקה משולשת, שלושה יהודים, שלושה גויים, בסדר. אבל, מה אם יש לי עסקה מעורבת? חלקה יהודים, גוי. האם מותר ליהודי להיות ערב את הלוואה שקיבל הגוי? אז אם ההלוואה היא בין גוי אחד לגוי אחר, אין בעיה של ריבית. אי שאתה ערב באמצע, בסדר, באמצע אני חבר גם של הגוי, גם של יהודי. ויש שתי קפה בשניהם. אבל אם אני אומר שזה כאילו אתה קיבלת את הכסף, אז יש מימינך לווה יהודי, שהוא, כלומר אתה מקבל הכסף ממנו, הוא מעביר את הכסף לא יהודי. מצב כזה, כאילו כי אתה נתת וקיבלת, זה שוב יהיה בעיה של ריבית. הרב שמשתמש בשפה הזאת לגבי מקרה עם הכסף. יש עוד דברים אחדים לבצע את כולם. יש פה, לא בסוגייתנו, אצלנו זה חלק וקצר. כל ראשונים, רבי ספרד, כולם הפסיסו את לבינו, ירושלים בפרק השני. תראו שזה אפשר בפנים, זה אי אפשר היה לך את זה. ומה שיוצא שם יאושר בגדול, בגלל את כל הפרטים, זה תלמדו בעצמכם וברמיים שלכם. יוצא שאנחנו מבינים המשולש של הריבות, אז דנים מי קיבל את הכסף, מי לא קיבל את הכסף. האם צריך להיות בקניין משפטי? האם הרב, או מישהו שהוא ממונה את הרב, אולי הכלב של הרב, בסוגיה לדף ח', אם הוא לא רכש את הכסף בקניין, הכלב אין מושג קניינים, אבל האם הכסף צריך להיכנס תחת שליטת הערב? אז יש לו יושר בשביל לצייר דבר כזה. בצורה קצרה רחבה, שאלה שמתעוררת שם, היא מתקשרת עם סוגיה אחרת. יש סוגיה בגיטין, דפנון, כמות אחרים. אם אתה יכול להיות ערב זה כתובה. יש עריבות לגבי כתובה. יש שתי דעות בגמרא. מחלוקת בין הראשונים גם כן, אם יש ערב בכתובה, אם זה משנה, האם יש נכסים לחתן בשעת מעשה או לא. בכל אופן, לסוף הסוגיה, שתי נקודות צצות ועולות. נקודה אחת, שיכול להיות ערב לכתובה. למה? משאלת, למה? הוא לא הפסיד שום דבר. היא לא הפסידה שום דבר. בערבות רגילה, אז אתה נכנסת לעסקה, שאתה כמלווה, אתה הבנק מפסיד, אז מגיע לך התחשבות. יש עוד מוסרית, אפשר להבין למה אתה יכול לקחת מהערב. לפני כן שאלנו שאלה לגבי למה הערב חייב לקחת. כיום שואלים שאלה למה המלווה מותר לא לקחת מהערב. הבא בכמה מקומות, שותן בשאלה שלו לגבי כאילו זה קיבל את הכסף, הרמב"ן מביא שכל אירוע שבעל הכסף או בעל הסחורה, בעל המשהו, הפסיד, זה מסולל הדרך שהוא יכול ללכת על הערב וכאילו חזר. אם לא היה הפסד כזה, מה אתה הולך לעשות רווחים? אין דבר כזה. אז יש לו בכתובה. כאן עוד פעם עוד שאלה שלנו, מה הבסיס לזה? האם זה כאילו הוא קיבל או עניין של התחייבות? לא התחייבות שרצה מהמלווה, מהערב למלווה, אלא ערבות שעוברת מהמלווה ללווה, אלא מהערב. כל זה של שאלת ההתחייבות, ממי זה הולך, כיצד זה הולך, זה צריך לחשוב היטב היטב בסוגיות שציינתי כאן, שמשם אנחנו רואים שזה עולה. בגמרא נאמר, הרי בכתובה, מי שחושב שזה יכול להיות, אבל למה? אני לא אפסד את שום דבר. אני רוצה לדבר על מצווה. מצווה. עכשיו עוד פעם עולה אותה שאלה, על איזה יסוד זה בנוי. טוב, יש דברים נוספים שעולים בשלל הסוגיות שיש לנו כאן, שזה גם הגמרא דף ז' פה להתחלה, אחר כך הגמרא של כלב, הגמרא שרץ אחריו, ח' עמוד ב' ח' עמוד א'. מתוך כל אלה אנחנו אומרים לזלות עקרונות בהם טכניים פורמליים, אבל זה עקרונות ששולטים בתחום עריבות, שהשאלות שבעיקר עוסקת בהן זה א', מה התשתית של עריבות, אבל זה אסמכת, דיברנו על זה הזה, ב', דיברנו על זה את אסמכת, אבל זה פותר את הבעיה של הרצון בקידושין. זה פותר את הבעיה, הדלק בעל הקידושין, של השאלה של אסמכת אפרים. איך להבין את המבנה והמצווה, ואיך להבין שאדם שלא הפסיד, בכל זאת דבר ולומר שיצר השלם. מה היסוד שצריך לשלם? ומה היסוד של ההפך שצריך לשלם? למה על זה? גם כשהוא לא הפסיד. זה מתרגם בשטח כמה וכמה דברים, שאלות שהעליתי, מי יש שיבות חסים שבית הגוף, גם כי בערב, האם הדין שלא יפרע בערב תחילה, זה מה בשתי סוגי של עריבות, אם לאחר בתמות, לפני בתמות, זה משנה לגבי טיב, טיב העריבות. ועוד שאלות נלוות שמעין צצו מהסוגיה הזאת ומהן בסוגיות אחרות. אני מקווה שבכל אופן, מתוך טשטוש וליבון בסוגיות ועקרונות המתלווים שנמצא עם תחושה והבנה יותר ברורה, הן לגבי מקום דעת, גבול דעת, בדיני במונות, והן לגבי הפרטים של הרב של עצמו, כפי שמופיע בסוגיות מקומות שונים.